שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס ואיתי הפעם אריק זילבר. אריק, תודה שבאת.
אהלן אהלן דרור, מה העניינים?
בסדר גמור, ונפתח כמיטב המסורת רגע השבוע.
טוב, אין מה להיות יותר מדי מקורי. רגע השבוע שלי כמובן קשור בפנטזי, יאו, פתחו את הליגות. מה שאומר שעונת הפנטזי רשמית נפתחת, ווואלה, זה בהחלט חגיגה, זו בהחלט חגיגה, זה בהחלט סיבה למסיבה, וזהו, אנחנו כבר בעניינים, עמוק בעניינים, יותר מאוחר נדבר עד כמה עמוק בעניינים, אבל זהו, בהחלט רגע שעורר בי רגשות שמחה עזים, ויאללה, יאללה בלגן.
יפה, כן, אני ארכוב על הרגע שלך ואגיד שמאוחר יותר לקראת סופש או תחילת שבוע הבא, נראה מה יהיה עם זה, נפתח גם את הליגות של הכדור הכתום למי שרוצה, ליגות למתחילים, ליגות למתקדמים, מי שמחפש, אז גם אנחנו נפתח ליגות. רגע השבוע שלי זה יותר קשור לפנטזי שלך בעוד כמה שנים. קופר פלאג עושה מהלך מאוד מאוד צפוי של ריקלאסיפייד, שבגלל הוא אומר שהוא הולך לסיים את הלימודים שלו השנה, ושנה הבאה הוא הולך לקולג' שלפי ההשערות הוא כבר מכוון לדיוק. והוא הולך להיות בדראפט 25. הוא עכשיו בן 16 והוא יצליח להיכנס דראפט 25. קופר פלאג הוא כל כך מתלהבים ממנו, שכבר עכשיו מישהו שכאילו, זה המהלך כל כך צפוי שאני בהתחלה כשקראתי את זה, אני הייתי בטוח שלרגע הוא עושה ריקלאסיפייד לדראפט 24, כי כל השיחה עליו, כל השיחות עליו עד עכשיו היו שהוא לדראפט 25. כל השיחות. כאילו, אף אחד לא חשב אפילו לעשות של כאילו הוא לא יעשה את זה. ולמי שלא יודע מי זה קופר פלאג, זה בחור באופן מפתיע לבן, שהוא כרגע בן 16, כרגע 2.08 עם אותת ידיים 2.18. הרושם הכי גדול שהוא עשה, זה שבטורניר under 16 הוא השפיע בצורה אדירה על משחקים, כשבחלק מהם הוא כמעט ולא קלה, פשוט על ידי ניהול משחק והגנה. ועכשיו זה ילד, הוא עדיין ילד, שהוא מסוגל בו זמנית להיות גם רים פרוטקטור אדיר ולחסום ולשמור על הטבעת בצבע, ו רגע אחר כך ללכת ולנטרל רכזים, ובצד השני גם כן לחפור בצבע או להוביל כדור. הוא יכול גם לקלוע מבחוץ, גם לחדור, הוא יודע לעשות הכל, עוד לא יודעים לסווג אותו בכלל בתור עמדה, כי הוא יודע לעשות הכל. החסרונות שלו זה שבגלל שהוא לבן, אז הוא לא הכי אתלטי או הכי מהיר, אבל ראינו כבר שיש שחקנים שהם לא צריכים להיות ממש סופר אתלטים בשביל לשלוט במשחק, בערך לא כשאתה עם יכולת הגנתית פסיכית כזאת ויכולת נהיה למשחק יעיל כזה. מקווה שהוא לא יצא איזה בן סימונס, רק שבניגוד לבן סימונס כאמור יש לו קליעה, כי היי הוא לבן.
אגב, אז רור, אני יודע שזה מאוד לא מייצג מספרי תיכונים, כן?
כן.
אבל אתה יודע מה היום הממוצעים שלו בעונת הפרשמן?
נו.
בתיכון.
כן.
זרוק אימור על חטיפות בבלוקים.
זה איש פנטזי, אתה ישר הולך לסטוקס.
לא, כי השאר סביר, זה קצת פחות.
5.2.
לא, לא נגזים. זה, ב-22 משחקים, 21 נקודות, 10 ריבאונדים, 6 אסיסטים, עד פה אול אראונד מגניב וזה, ואחלה, 4 חטיפות, 4 בלוקים, ממוצע. רבה, שזה, אתה יודע.
וואי, ואני עוד חשבתי שהתפרעתי עם החמש לסטוקס ביחד.
אתה אמרת חמש סטוקס ביחד כאילו.
כן, ואני חשבתי שהתפרעתי.
ארבע חטיפות, ארבע בלוקים, אחי. ממוצע של 22 משחקים, אל תגיד משחק. דבר, אז כמובן שאתה יודע, זה נתונים ששווים לתחת, כאילו, אתה רואה גם את עבדיה באליפויות אירופה, היה נותן לך משחקים של שלוש בלוקים ושלוש חטיפות.
נכון, זה הבדלי רמות די גבוהים, אז כנראה זה לגמרי לא מייצג. בקולג' זה קצת הצטמצם ההבדלי רמות, ב-NBA בטח בשנים הראשונות הצטמצם עוד יותר, אבל זה בהחלט פוטנציאל, בטח כשהוא שוב, כמו שאמרנו, גם יכול להיות הגנתית, גם יכול להיות התקפית, הוא יכול להיות גם סנטר, גם רכז, לעשות את זה טוב, וגם כל מה שבאמצע. חסרונות היחידים, טוב, אז הוא לא הכי אתלטי, אוקיי, בסדר, נתמודד. כן.
הוא נראה משהו טוב, אבל אנחנו צריך להיזהר, כי היו הרבה שנראו ממש ממש טוב בגיל שלו, וזה...
נכון. יש המון ענייני אופי, ואופי זה מאוד 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 חשוב. אנחנו ראינו אז בשעתו עם מוני בייטס, היה נחשב איזה הדבר הגדול הבא, וברגע שהאופי שלו עמד למבחן הוא די התפרק. ובהקשר הזה, אני בדיוק רציתי להעיר שלקופר יש אח תאום, אח תאום זהה. עכשיו, האח שלו, לאף אחד לא אכפת ממנו, הוא גם משחק כדורסל. יש לו את אותם נתונים פיזיולוגיים, גופניים, 2.08, מוטת ידיים 2.18, ובגיל 16, והוא לא, כי הוא פחות כנראה מתעסק בזה, כנראה פחות רציני, אז כשיש לך שניים, אז כשאתה דווקא במקרה הזה, אז אתה רואה שהוא אוקיי. כשיש לך את הניגודיות הזאת, אז אוקיי. אז מבחינה מנטלית יש סיכוי. אבל שוב, כן, הרבה יכול לקרות עד דראפט 25. נקווה שהוא אכן יעמוד בזה.
יאללה, לוואי.
כן. טוב, רציתי להתחיל עם איזה שאלת גולשים, יש לנו שאלה של גולש שהוא לגמרי, אני לא יודע אם אתה מכיר, קוראים לו חובב מימון, הוא שואל, האם אתם מכירים אפליקציות פנטזי שנותנות פרוג'קשן בחינם?
הוא באמת שאל את זה?
כן.
איזה גאון, איזה גאון.
נו, אז נתן לי אחלה התחלה לסקשן.
הרים יפה. לא ידעתי שככה אתה תציג את הנושא.
אז תענה לגולש הזה, מאוד חביב.
טוב, אז למי שלא יודע, מי שלא יודע, חובב זה השותף שלי, ואנחנו צוות day to day fantasy, שיש לנו פודקאסט, תחת המטריה של הכדור הכתום, ומעבר לזה שיש לנו פודקאסט, שהפרק הבא, אגב, זה פרק המאה, אז יש גם חגיגות. כן. יש לנו אפליקציית פנטזי, אפליקציית פנטזי ששדרגנו, היא רצה, זו השנה השנייה ברציפות, השנה שדרגנו אותה משמעותית, היא נותנת פרוג'קשנז, היא נותנת כל מיני, יש כל מיני פיצ'רים מגניבים.
כמו מה?
כמו מה, בוא אני אעבור איתך על כל הפיצ'רים, הנה נפתח את האפליקציה ועבור איתך על הפיצ'רים. אז יש פיצ'ר אחד שזה projections, שזה כמובן צפי לעונה, שחקנים של פר גיים פלוס replacement, הכוונה שלוקחים שחקן ונותנים את הערכה של המשחקים שלו, פלוס שחקן שמשלים את המשחקים שלו ל-82, לא ניכנס לזה לעומק, לא ניכנס לזה לעומק, יש באותה עמודה אפשר לעשות, אפשר לראות את הדירוג שלנו פר גיים, יש מחירים גם למי שמשחק באוקשן, קיצור הרבה דברים מגניבים, אפשר להסתכל, לסנן פנטים, זה דבר אחד בפרוג'קשנס, יש לנו weekly projections, שזה לשחקני ה-A to Ed, במאצ'אפים שרוצים לראות איך השחקנים שלהם יתפקדו במהלך שבוע ספציפי, שזה יהיה באמת גם תלוי מאצ'אפים, זה כאילו אנחנו ממש נעבור לתחילת כל שבוע, אנחנו נפרסם את הפרוג'קשן לשבוע, שזה עוד פעם, מאוד רלוונטי, מאוד רלוונטי לשחקנים, זה מאוד כאילו מתעדכן, ואמור להיות כלי מאוד טוב לשחקני פנטזי, בטווד יש טופ פיקס, ששם אנחנו גם נעדכן איזה פיקים אנחנו ממליצים להרים, השנה אנחנו נשדרג את זה, אנחנו נגיד, אנחנו משדרגים את זה ואנחנו נגיד איזה שחקנים לשמור גם, אוקיי, ואיזה שחקנים לזרוק, אוקיי, זאת אומרת אנחנו ממש נותנים את כל הטווח של איזה, מי מהפיקים הרלוונטיים כרגע, מי מהשחקנים הרלוונטיים כרגע, לפעולה עוד פעם, לזריקה, להרמה, לשמירה, יש, ויש עוד שני כלים אנליטיים, אחד זה טווד, שמכניסים את שחקני הקבוצה, ואת שחקני היריב, וזה נותן לנו, לפי הפרוג'קשן שלנו, לפי הפרוג'קשן השבועי, זה נותן את הערכה של מה יהיה במאצ'אפ השבוע, ככה ששחקן ידע איזה שחקנים הוא צריך להרים, איזה שחקנים, מה האסטרטגיה, לאן הוא צריך ללכת בשביל לנצח את המאצ'אפ, יקבל תמונה כללית, כמובן שפרוג'קשן זה לא דבר מדויק, אבל אתה יכול לגמרי לקבל הערכה כללית, איזה קטגוריות אמורות להיות צמודות, איזה קטגוריות מתות, איזה קטגוריות אתה בטוח מנצח, ככה שתדע בערך להתנהל במאצ'אפ הקרוב, ו-Evaluate My Team, שזה וואו, זה ממש ממש מגניב, אפשר להשתמש בזה גם במהלך הדראפט, זה נותן, אתה מזין את גודל הקבוצה, ואת השחקנים, וזה נותן לך את הסטאצ שלך, ביחס לממוצע הסטאצ של קבוצה, בגודל הזה, קבוצה ממוצעת בגודל בליגה, אתה מכניס גם את הגודל של הליגה, סליחה, אני כל כך מתלהב מזה שאני מדבר לא ברור, אתה מכניס את גודל הליגה, ואתה מכניס את מספר השחקנים, וזה נותן, ואז אתה מכניס את השחקנים שלך, וזה נותן לך את הקבוצה שלך, ביחס לקבוצה ממוצעת, בגודל ליגה כזה, זאת אומרת שאתה יכול להשתמש בזה גם בדראפט, כל סיבוב להזין גודל אחר של ליגה, ולראות איפה אתה ממוקם מבחינת הקטגוריות, ככה שאתה יכול להכין את עצמך, אתה יכול תוך כדי לדעת איזה שחקנים כדי לך עוד לבחור, איזה קטגוריות אתה חלש, איזה קטגוריות אתה חזק, לא חייבים להשתמש בזה בדראפט, כן, זה סתם משהו שאני וחובב חשבנו עליו, שאפשר להשתמש בזה בדראפט, אפשר גם במהלך השנה, סיימת את הדראפט, אתה יכול לראות עוד פעם, איפה אתה נמצא בערך, בשביל לדעת לעשות טריידים, לדעת לעשות פיקים, ממש בהתחלה כשאתה עוד לא יודע איפה הקבוצה שלך, מה מצב הקבוצה שלך.
רגע, וזהו. במהלך הדראפט זה אומר שזה מתממשק עם יאו?
לא, עוד... זה לא מתממשק עם יאו, לא לקחת כסף, אפליקציה חינמית עוד שמתממשקת עם יאו, אתה יודע כמה עולה לממשק עם יאו, זה לא מתממשק עם יאו, אבל אתה יכול לעשות את זה ידנית. אתה פשוט, כל מה שאתה צריך לעשות זה להזין גודל קבוצה אחר, כאילו זה לא משהו שהוא קשה לתפעול.
אוקיי, אתה... ונניח, אני מאוד אוהב לעשות פנטזיסטים, בעיקר כי אני עצלן לרדוף אחרי הסיסטים, אז נגיד אני יכול, ושזה יתחשב מראש בפנט שלי?
זה לא מתחשב בפנט, זה מראה את החולשה או את החוזק שלך, זאת אומרת שאם אוקיי. אתה מבין, כאילו זה נותן לך כמה אתה חזק או חלש ב... בקטגוריות מסוימות, מן הסתם אם אתה הולך לפנטסיסטים, זה יראה שאתה חלש באסיסטים. בסדר?
לא, השאלה אם ייתן לי המלצות, נגיד בפרוג'קשן
שלכם. לא, זה לא נותן המלצות, זה לא נותן המלצות. זה כלי אנליטי, הוא לא נותן המלצות. מה שהוא נותן, הוא נותן את המצב של הקבוצה שלך. זה מה שזה נותן. אז אם עוד פעם, אחרי 4 סיבובים, הזנת שיש לך 12 קבוצות, 4 שחקנים בקבוצה. אז זה נותן לך את המצב של 48 שחקנים, עוד פעם, זה לא דבר מדויק, חשוב להגיד, זה לא דבר מדויק, כשאתה לוקח את ה-48 השחקנים, הוא ייקח את ה-48 השחקנים הראשונים, יעשה לזה אבלואציה, זה לא דבר מדויק, אתה לא יכול לקחת את זה בעיוורון,
להסתכל. לא מסתמכים על שום דבר בעיוורון.
אבל זה נותן לך תמונה איפה אתה נמצא, בערך, אוקיי? לדעת איפה, אתה יודע, אתה רואה שאתה מתחיל להיות חלש בנקודות, והדילמה שלך בסיבוב הבא זה בין, אתה יודע, איזשהו שחקן שהוא חוטף ממש טוב, אבל עם ממש מעט נקודות, איזה הרב ג'ונס כזה, אז אתה מבין שלא כזה כדי לך לקחת אותו עכשיו, כי הוא יכניס אותך כבר לבור בנקודות, ולא בא לך להיות בפנט נקודות, כי לקחת בסיבובים הראשונים דווקא שחקנים שהם כן טובים בנקודות יחסית, אוקיי? או לחילופים בדיוק הפוך, אתה רואה שפתאום כאילו אתה סוליד, ממש סוליד בנקודות, ואתה כן יכול לקחת, וכדאי לך לקחת הרב ג'ונס כזה, ולא לקחת איזה, אני יודע מה, איזה טיילר הירו כזה, שייתן לך מלא נקודות ושלשות, אבל, אתה יודע, חוץ מזה, לא ממלא את הלוח, כאילו.
כן.
אז, זה, כמובן שעוד פעם, צריך לסייג וצריך להגיד, שגם באפליקציה הזאת, ובאופן כללי, כל דבר שהוא פרוג'קשון, בסדר, כל דבר שהוא לא, אנשים, כאילו אני שומע אנשים אומרים, נכוויתי כי שמחתי על הפרוג'קשן הזה, נכוויתי כי שמחתי על הפרוג'קשן הזה, אנשים כאילו, אתה יודע, אף אחד לא נביא, מעבר לזה אני אגיד לך, יכול להיות פרוג'קשן טוב, ותוצאה לא טובה, כאילו אתה יודע, זה כמו פוקר, אתה יכול להיכנס עם 2-7, שזה מהלך גרוע, ולקבל פול, בסדר, זה לא אומר שעשית את המהלך הנכון, נגיד אם היית נותן לי פרוג'קשן שנה שעברה, שהיה שם את שגה, סיבוב ראשון, עם 90% עונשין, הייתי אומר לך, זה בן אדם מטומטם. בסדר, כאילו, שגה שחקן שלאורך כל הקריירה שלו, החזיק 80% עונשין, בלי כמעט תזוזות, התזוזה הכי גדולה, 0.5% לכאן או לכאן. פתאום הבן אדם עולה ב-10%. זה דבר שהוא לא סביר, פרוג'קשן אמור לתת לך, פרוג'קשן אמור לתת לך את הסיטואציה הסבירה ביותר, אוקיי? או סיטואציה, אתה יודע, אולי לא הכי סבירה, אבל שהבן אדם ששם אותה מאמין שזה יקרה. אם הבן אדם שהגע את הפרוג'קשן, מאמין ששחקן יעלה פתאום משום מקום ב-10% קו, בסדר, באמצע החיים, אז הוא לא מבין כל כך איך סטטיסטיקה עובדת. היית אומר, אבל מי שהיה עושה את זה, אני חושב היום גאון, נביא, כאילו, אוקיי? אז זה אותו עיקרון, כאילו, אנחנו עשינו עבודת מחקר מאוד רצינית, ואנחנו מאוד 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 מרוצים מהתוצאה שלנו, האפליקציה מחשמלת, והיא מאוד נוחה לתפעול, בניגוד לשנה שעברה, עבדנו הרבה על ריג'קטים, היינו מאוד ראש פתוח, שמענו המון הערות של צופים, של משתמשים, מאוד רצינו לדעת איך אנחנו יכולים לשפר, קהילת הפנטזי בישראל אדירה, 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 כיפית, מרגישים רוח גבית מדהימה, באמת, כאילו, ולדעתי יצרנו מוצר מגניב להלאה.
יפה, כן, אני אכן בחנתי וזה אכן נחמד מאוד, ראיתי אגב שבפרוג'קשנס כן יש לכם לפי פנטים גם.
כן, כן, הכנסנו את זה בניגוד לשנה שעברה, אתה יכול להכניס גם פנטים כפולים, בכיף, מה שאתה רוצה.
יפה, יש עוד פיצ'רים שמתוכננים?
לא, זה הפיצ'רים שיש השנה, 5, כמובן שעוד פעם, אם האוכל בא תעבון, אם ההצלחה תעבוד, אנחנו לא מתכוונים לעצור. נראה שהאפליקציה, נראה שהקהל אוהב אותה, נראה שיש הרבה כניסות, נראה שאנשים מתלהבים. כמובן שיש לנו את כל הנתונים, כן? יש לנו את נתוני התפעול.
מכוונים גם לשוק בינלאומי?
בטח, מה זה? קודם כל אני, זה, לא אמרתי לך עוד, אבל אני הולך להופיע השנה, כנראה קבוע פעם בשבוע, בפודקאסט המוביל בפיליפינים. פודקאסט פנטזי המוביל בפיליפינים. לא צריך
איתך. יפה.
פפירוי. כן, כן.
אוי, אני רוצה שזה יהיה הכינוי שלך.
התארחתי אצלו כבר, אחרי שזכיתי בזה של ג'וש לויד, עשיתי לעצמי פדיחות באנגלית, דווקא של ג'וש לויד התארחתי, והאנגלית שלי הייתה סבירה, אצלו זה היה מתחת לכל ביקורת. אז נעבוד על זה, אבל כן, אני הולך קודם כל שם, כמובן שאתה יודע, אנחנו מכוונים לקהל, בסופו של דבר, הקהילה בארץ קטנה, אנחנו רוצים להגיע לארצות הברית, לקנדה, אוסטרליה, קהילות הגדולות באמת, מקווה שנגיע לשם.
יפה, שיהיה בהצלחה.
תודה אח שלי, תודה.
טוב, ונעבור לנושא המרכזי. לא היה לנו כל כך נושא, אבל אז הרדן הצטלם בסין, עם, כשהוא אומר על דריל מורי, שהוא דריל מורי שקרן, והוא לא יהיה יותר, ואני לא יהיה יותר בקבוצה שלו, ואני אחזור על זה, כאילו, למקרה שפספסתם, למקרה שחשבתם שזה איזה פליטת פה, לא, הוא חזר על עצמו, בשביל להגיד את אותם דברים שוב, בשביל שיהיה לכולם ברור, שזה לא, שזה נאמר מתוך מחשבה, מתוך הבנה, מתוך ידיעה. כן, החזיר לנו את הנושא לכותרות.
וואו, וואו, תשמע, זה היה, באמת זה מטורף לראות את זה, כאילו בן אדם מדבר בכזאת בוטות, כאילו על הג'נרל מנג'ר שלו, וכאילו, והדבר הזוי, אריאל טייב רשם על זה טוויט בטוויטר, שמעולם לא הייתה שיחה על, על חוזה מתחת לשולחן, שיחה כל כך ברורה, כאילו, כאילו, אתה יודע, כולם, כולם מניחים אותם דברים, כאילו, כולם, כולם די יודעים שהוצא לו חוזה, שביקשו ממנו לקצץ את החוזה שנה שעברה, בשביל שיוכלו להחתים שחקנים, והציעו, וכאילו, הבטיחו לפצות אותו, ומורי הבטיח לפצות אותו בחוזה מפנק השנה, בחוזה מקס השנה, וחזר בו. אתה יודע, אם זה לא זה, כאילו, אז באמת עבדו על כל העולם, כן? כי זאת כרגע ספקולציה שכולם כאילו חושבים שזה מה שקורה שם. ובהנחה שזה באמת נכון, זה מעולם לא היה כל כך על השולחן, כאילו, מעניין אותי איך הליגה תסתכל על זה, כאילו, האם הליגה תעשה משהו?
אני לא יודע אם הליגה יכולה לעשות משהו, בדרך כלל אם הליגה יכולה לפעול לפי החוקים שלה, רק אם מישהו מתלונן. גם כמו טמפרינג. גם כן, היא יכולה לראות שמישהו מדווח שנייה אחרי שהפרי אג'נסי מתחיל שיש כבר חוזה, או לדווח אפילו לפני, אבל אם אף אחד לא מתלונן, שזה היה גם מה שקרה שנה שעברה, לפילדלפיה, מיאמי, שאשכרה התלוננו עליהם, אז לא יכולה להתחיל בחקירה או להניש, ואני לא יודע אם תהיה שם איזה תלונה מצד מישהו. תשמע, זה נראה מהפך ביחסים. אני רוצה להזכיר שלג'יימס הרדן, לאורך רוב התקופה שלו ביוסטון, בכלל לא היה סוכן, כי הוא פשוט שמח על דריל מורי ב-100%, וחלק מהתפקידים של הסוכן, דריל מורי עשה עבור הרדן. עד כדי כך הייתה ביניהם חברות ואמון, וכדי שזה יגיע למצב הזה, שארדן מתנף עליו ואומר שהוא שקרן, זה וואו.
זה באמת וואו.
כן. זה אומר שקרה המון המון בדרך. יכול להיות שלא רק זה. תשמע, הארדן, אגב, היה בעדכונים עכשיו, לא יודע אם ראית, הוא הצטלם נוסע על אופנוע ללא קסדה. שלא יודע אם אתה יודע, ב-CBA יש סעיף שאוסר על שחקנים לעסוק בפעילויות מסוכנות, סליחה, לא פעילויות ספורטיות, פעילויות מסוכנות, לרבות נסיעה על אופנוע, בטח ללא קסדה, כשהם תחת חוזה. תיאורטית, וזה אחד הסעיפים עם האפשרות הנישה הכבדים שיש. רק על זה פילדלפיה יכולה להשעות אותו, לתת לו קנס, ונראה לי שהוא די מתגרה בהם עם הדבר הזה. ונזכיר, אגב, סעיפים בסיבה, נזכיר שאם הרדן לא מתייצב איקס זמן,
מעל 30, מה שבאתי לשאול אותך.
מעל 30 יום, אז הם יכולים להגיד שהוא לא עומד בחוזה, ואז פשוט בסוף השנה להגיד שתשמע, אתה לא מילאת את החוזה שלך, אתה לא סיימת את החוזה, אתה לא הופך לשחקן חופשי, אתה חייב לנו שנה, אז אתה תיתן לנו אותה עכשיו, והוא למעשה יישאר תחת חוזה שלהם.
זה רק לשחקני שנה אחרונה משהו, לא?
כן, שזה מה שהוא.
כן, בדיוק, בשביל זה אני רק רציתי לוודא.
מצד שני, שמעתי באיזה פודקאסט שאמרו שהליגה קצת דואגת, כי יש מצב שאם תהיה תביעה על הסעיף הזה מצד איזה שחקן שלא ייתנו לו להשתחרר, אז זה לא יעמוד במבחן של בית משפט, והליגה לא רוצה לראות שאם הסכם השכר שלה עומד בתנאי בית משפט כל כך, אז יכול להיות שהם קצת ינסו להתערב שם.
אבל יכולים לא, רגע, ולא יכולים לא לשלם לו בכלל, כאילו, אם הוא לא מתייצב.
יכולים, זה מה שפילדלפיה עשתה עם בן סימונס, פשוט.
כן.
כל פעם נתנו לו כנסות בגובה השכר.
כן.
אז זה לא שהם לא שילמו לו, הם פשוט נתנו לו כנסות, שזה יתקזז. אז פילדלפיה זה לא שאין להם מה לעשות והם רק יושבים ואוי מסכנים, וכלומר הרדן יכול לעשות הרבה משחקים, בסופו של דבר חלק מזה יפגע גם בו.
תשמע, הרדן, ראיתי איפשהו איזה סרטון על זה שהרדן בשנים האחרונות, בגלל ההתנהלות הכלכלית שלו מבחינת החוזים, הפסיד 100 מיליון דולר בחוזים שהיה יכול להשיג אם הוא היה מתנהל אחרת. הוא לא, הוא נראה לי כאילו, למרות שהוא חזות כזאת, מרוחקת כזאת, שהוא בסופו של דבר טיפוס די בוטח, וכאילו תמים, כאילו אתה אומר, כן, הוא היה בלי חוזה, לא. איזה שחקן היום בלי חוזה, בלי, זה, בלי סוכן, איזה שחקן היום בלי סוכן לעזאזל, כאילו, אתה יודע, איזה שחקן לא, לא נותן למישהו אחר לדאוג לו, זה אמון שהוא לא, הוא לא בריא, ואני בן אדם שמאוד אוהב אמון כזה, אבל זה לא, זה לא מתאים לרוח התקופה לצערי.
זהו, הוא נתן אמון למישהו אחר לדאוג לו, דריל מורי, ודריל מורי דכן דאג לו. כל פעם כשהיה צריך, אז דריל מורי נתן לו חוזה מקס, רץ להסביר לכל העולם למה הרדן צריך להיות MVP, ולמה פה ולמה שם.
כן, אבל מה זה דאג לו? אתה יודע, אני גם הייתי משיג להרדן חוזה מקס, כי, אם איכשהו שיחק ביוסטון, כאילו. אני חושב שאנשים, אתה יודע, פגועי עונה היום גם מצליחים לעשות את זה, זה כאילו, אתה יודע, לתת לשחקן שהוא באופן קבוע טופ 3 בחירות ב-MVP, שחקן שהוא, מה שהוא היה ביוסטון, סקורר משוגע, מוביל כדור מהטובים בליגה, כאילו זה no brainer, חוזה מקס, זה לא ש, אתה יודע, דריל מורי, פירגן לו במשהו שלא הגיע לו ב-100%, ואתה יודע, כן. מתח את עצמו, זה לא, אתה יודע, פתאום דירק נוביצקי שמקבל חוזה תודה על כל השנים ממר קיובן, כאילו, סוף הקריירה.
כן.
זה, אתה יודע, דאג לו, הוא דאג יפה למועדון, שישאיר את השחקן הכי טוב שיכל להיות לו, במחיר שהוא אמור לקבל, כאילו.
כן, שזה אגב מביא אותי, לא יודע איזה משהו, דריל מורי, אנחנו כן יודעים לאורך השנים שהוא הוא מאוד אנליטי, אנחנו כן יודעים שהוא מהחנונים של המספרים והאנליטיקס וזה, אבל אנליטי גם במובן של מאוד קר. הוא נזכיר שדריל מורי את הקריירה שלו ב-NBA התחיל תחת דני אינג', והוא מאוד מאוד שותף לתפיסות של דני אינג' הקרות של טריידים ולהתייחס להתייחס לשחקנים כאל סחורה. עכשיו ברור לכולם שזה עסקים ואין באמת רגשות, אבל דריל מורי עוד מאלה שהם עם הפחות רגשות ועם היותר התייחסות קרה, אז והרדן מכיר אותו אי אלו שנים, אז השאלה אם הרדן לא היה אמור להבין כבר שזה יכול להיות. בנוסף, סבבה, שנה שעברה הבטיח לו שהשנה הוא יקבל מקס לטווח ארוך, אבל דברים משתנים, היה עונה באמצע, היו דברים במהלך העונה, האם לדריל מורי אין זכות להתחרט?
שאלה טובה. בסופו של דבר, אם אתה בסיטואציה שיכול להיות שתתחרט, אל תבטיח. אוקיי? עכשיו, באמת, כאילו, מה זה היה? אם, אתה יודע, אם, אני מדבר עכשיו על מוסר, עזוב אותך שנייה את זה, אני מדבר איתך ברמה המוסרית, ברמה המוסרית, אל תבטיח, אני גם אומר לילד שלי, הבן שלי בא להבטיח לי, אני לא אעשה את זה עוד פעם, אני אומר לו, אל תבטיח, אומר, אל תבטיח, כי אתה לא תעמוד בזה, אז למה להבטיח? יש סיכוי שלא תעמוד בזה, שלא תצא לך הבטחה מהפה. וזה ברמה מוסרית. כמובן שאתה יודע, ברמת העסקים, אנשים חוזרים בעצמם, אין מה לעשות. כאילו, אתה חייב לגבות את עצמך, גם אם זה מישהו שאתה מרגיש שהוא קרוב אליך. בסופו של דבר, ההתקשרות הראשונית שלהם הייתה על בסיס עסקי. הם לא באמת חברים, וכמו שאמרת, אולי דריל מורי הוא לא באמת הטיפוס לסמוך עליו. אני מאוד בעד, אני מאוד איש של אמון בעצמי, אוקיי? אז צריך לדעת על מי לסמוך גם. צריך לדעת גם על מי לסמוך. ובכל מקרה, אתה צריך שיהיה לך סוכן. כאילו, זו התנהלות קצת מופקרת, כאילו, אתה צריך שיהיה מישהו שידאג לאינטרס, אתה צריך מישהו שילחם את המלחמות האלה בשבילך, אתה צריך מישהו שיוריד ממך את האי נעימות הזאת. זה משהו שהוא לא בריא להתנהל בלי זה בעיניי.
לא, בסדר, עכשיו יש להרדן סוכן, גם שנה שעברה היה לו סוכן. לא היה לו סוכן ביוסטון, בשנים ביוסטון, ושם הוא... אנחנו לא יודעים כמה הוא הפסיד, כי יכול להיות שהוא כן יכול לעשות כל מיני קמפיינים, או יש לו נעל על שמו בכלל, מניח שכן, אבל כל מיני קמפיינים, ואולי כן יכל להרוויח יותר באמת מפרסומות, או דברים אחרים. אבל נגיד כן, יש לו סוכן, אז זה לא כזה העניין, אבל כן, תשמע, אולי הוא יחזב אותם. נגיד הסדרה נגד בוסטון, סבבה, היה משחק אחד שהוא ניצח בלי אמביד, אבל גם היה משחקים אחרים שהוא פשוט נעלם.
כן, תשמע, בסדרה הזאת היו לו שלושה משחקים מעולים וזה לא הספיק. כי השאר היו מזעזעים, כאילו.
נכון, וגם יש לו ענייני בריאות ש... תשמע, סבבה שנגיד אני במקום דריל מורי אומר, וואלה, סבבה שהבטחתי. אבל אני רואה שהרגל שלך לא מחלימה, להפך. עושה לך בעיות, מעכבת אותך, מחלישה אותך, למה אני צריך לשלם לך עוד 3 שנים מקס, כשאני רואה שכבר עכשיו אתה לא שווה את זה?
אני חושב שהבעיה הגדולה זה לא... כאילו, ארדן גם סובל, נפגע, נדפק מהאינונות של אמביד.
כן.
כאילו, אתה יודע, הם הגיעו כל כך נמוך, ואמביד היה כל כך גרוע, ועוד פעם התירוץ הזה של הפציעה, אתה יודע, גם אם זה נכון, אז כאילו, what the fuck, זה כאילו, אתה יודע, זה לא עושה את זה יותר טוב, כאילו, וכאילו אולי נותן תירוץ לאמביד למה הוא היה כל כך גרוע, אבל זה, אתה יודע, מבחינת הקבוצה, יש לך סופרסטאר שכל שנה מגיע פצוע לפלי אוף, כאילו, זה לא דבר, שכאילו, סבבה, פציעה זה בקטנה, זה עניין חד פעמי, כאילו, זה לא... אמביד, הוא מגיע פצוע לפלייאוף, זה הטיקט שלו, זה, אתה יודע, ככה מכירים אותו. וארדן נדפק מזה שהם לא עברו את הסיבוב השני בכלל, כאילו. אני יכול להבין את הצד שלו, אתה יודע. דריל מורי, אני מניח שאתה יודע, במוחו ראה ארדן, אמביד, ראה איך העונה גם מתקדם, כאילו, אתה יודע, בראש שלו הוא ראה אליפות, כאילו. יש לו קבוצה לאליפות. יש לו קבוצה בטוח להיים יותר מסיבוב שני.
נכון. שמע, בעונה רגילה, מהלך פיק אנד רול של הרדן ואמביד היה מהלך עם הדירוג התקפי הכי גבוה מבין כל המהלכים, מבין כל הפעולות בין שני שחקנים.
ולא רק שזה היה מהלך הכי יעיל, זה היה מהלך שנעשה המון.
נכון. וזה כולל גם נגיד צוודים כמו יוקיץ' ומורי או...
כן, כן, בעונה הסדירה כן, רק שבפלייאוף זה נעלם.
נכון?
שזה אחד הדברים.
לא רק זה נעלם, גם הם קצת נעלמו.
כן.
עכשיו אפשר להגיד שאולי דוק ריברס הלך לזה פחות בפלייאוף, או כי הוא דאג, הוא היה לחוץ, פחד, או אני יודע מה. למרות שהוא כן רצה מהם יותר פיק אנד רולים וזה.
לא יודע, כל מה שהלך שם בפנים קשה לדעת, אבל באמת כשאתה מחבר את היכולת של דוק ריברס, לא לפספס הזדמנות, לפספס הזדמנות, את היכולת של אמביד להיפצע בפלייאוף, ואגב, לשחק ברמה הרבה יותר נמוכה בפלייאוף מבעונה הסדירה, כאילו, אתה מסתכל, אני אפילו זוכר אותם בעל פה שיש לו מספרי הפלייאוף, ממוצע הפלייאוף זה 24-10, באיזה 57-58% טרו שוטינג. סבבה? זה הממוצע הקריירה שלו. זה לא, אתה יודע, אמביד 30 ומשהו נקודות, ממוצע קריירה של, כאילו, לא של סופרסטאר, של סטאר, ממוצע קריירה בפלי אוף. לא איזה מישהו, כן. אתה מסתכל על הממוצע של יוקיץ' שהוא משוגע, וגם כשלוקחים, אתה יודע, עונות אחורה. בסדר, יוקיץ' בפלי אוף היה נותן לך מספרים כמו שהוא נותן היום בעונה הסדירה. אם אתה לוקח 4 שנים אחורה, או 3 שנים אחורה. אז כאילו, אתה לוקח את אמביד, שמשהו קורה בפלי אוף, זה מעבר לפציעות גם, סגנון המשחק שלו, כל ההשתתחויות האלה, הרי אמביד הולך לעונשין המון, ובעונה הסדירה שורקים לו על כל שטות קטנה, ובפלי אוף שפתאום המשחק קצת יותר פיזי, קצת משחק, גם פחות שורקים לו, זה גם הוציא אותו מאיזון, כי פחות שורקים לו, אוקיי, זה גם מכניס אותו ללבטים, אין לו מאמן, לא היה לו מאמן, שידע להגיב, כי דוק ריברס באמת, המגיב הכי גרוע, נראה לי בתולדות ההיסטוריה של המאמנים, באמת, כאילו. ובנוסף לזה, אתה לוקח ויש לך את ארדן, שארדן באמת הוא hit or miss, כאילו משחקים של אל כדורסל, לעומת משחקים של 3-17, שאתה אומר כאילו, הבן אדם עיוור, כאילו, תבדוק את הקטרקט שלך, כאילו, בן אדם.
כן, זה הכל תלוי במה היה במועדון אתמול בלילה.
כן, כן, אשכרה. קיצור, לך תדע, אולי מאמן אחר זה היה נראה אחרת, כאילו, אתה יודע, והם היו מגיעים גם יותר גבוה, אבל...
כן.
לעולם לא נדע, ובאמת לעולם לא נדע, כי ארדן מוותר על האפשרות לעשות את זה.
טוב, יש כמה שאלות מהקהל בנושא הזה. טל קנן שואל, מה לדעתכם יקרה עם הרדן עד סוף העונה? לאן הכי סביר שהוא יעבור ותמורת איזה מחיר?
לאן הכי סביר שהוא יעבור? תשמע, אני לא יודע, הכל תלוי באגו של מורי, אני אגיד לך את האמת, כאילו, הרדן לדעתי מוכן, אתה יודע, ללכת עם זה עד הסוף. כאילו, הרדן לדעתי מוכן... לא לקבל כסף, לא זה, אשכרה, יש לי תחושה שהוא מוכן אפילו, כאילו, בקטע של הקשנות של לסיים את הקריירה, כאילו, לא, ברמת העיקרון, כאילו, לשחק צ'יקן עד הסוף. שאלה, האגו של מורי. ומורי לא אוהב, לעשות, טריידים בהפסד, כאילו, הוא לא אוהב, אתה יודע, אמרת טיפוס אנליטי, אז גם פה, יש לו סחורה ששווה X, הוא לא רוצה לקבל עליה X מינוס 40%, לא רוצה לקבל עליה 0.6X.
נכון, ראינו עם בן סימונס שהוא לא היה לו בעיה למשוך את זה.
בדיוק, אז אנחנו הולך להיות מעיק ממש. בוא נגיד שמבחינת, אתה יודע, בעולם שלי, ארדן אני לא נוגע בו, אוקיי? באמת, לא נוגע בו, ברמת הקוואי לא נוגע בו.
טוב, אוקיי, עוד שאלה של טל קידן. האם הרדן עשה את המהלך הנכון כשהצהיר שלא ישחק בשביל מורי, או שזה מהלך שיפגע בו?
זאת שאלה קשה לשאול, כאילו, קשה לתת לזה תשובה. מה זה המהלך הנכון? מאיזה בחינה? כאילו, הבן אדם לא מוכן לשחק עבור מורי. אם הוא היה, אתה יודע, אם הוא מוכן לשחק עבור מורי והוא אמר את זה, זה לא המהלך, כאילו... קשה לי להגיד, מה זה המהלך הנכון? מהעיניים שלי או מהעיניים של ארדן, כאילו? אתה מבין מה אני אומר?
לדעתי מהלך נכון זה אומר שמהלך שעוזר לו להשיג את המטרה שלו.
מה, של לעבור בטרייד?
כן.
אני לא בטוח שהמהלך הזה משנה. הוא מנסה להפעיל לחץ בדרך מאוד אגרסיבית על בן אדם שלא כזה מופעל. אז כאילו, וזה לחיוב ולשלילה, כי הוא גם, זה שהוא לא כזה מופעל, נראה, גם כל מה שדיברנו עליו, נראה שהוא גם, אתה יודע, את העלבונות האלה לא לוקח יותר מדי ללב, כאילו, אתה מבין? לפחות, עוד פעם, זה נראה מהצד, זה יכול להיות שהמציאות שונה לחלוטין, כן, אני נותן פה ניתוח אופי לבן אדם שבאמת, לפרסונה שאני לא מכיר בכלל. אני מדבר נטו על סמך, אתה יודע, דיווחים וזה, שכאילו, היה איזה אשכרה דיווח שכאילו שדיברו שמורי לא לקח קשה את הדברים של הארדן כאילו, ושהוא לא, וישר אחרי זה, משפט אחרי זה, ושהוא לא ישחרר אותו תמורת מחיר שהוא לא מתאים כאילו.
כן.
אז אני לא, לא בטוח כמה זה השפיע, אני לא חושב שזה, אני לא חושב שהמהלך הזה יפגע באפשרות שלו לעבור בטרייד, אבל אני גם לא בטוח כמה זה עוזר לה.
אוקיי.
תן לי דעתך, אבל דרור, אני מסקרן אותי פה דעתך ממש, מה אתה, רק נתן לי לחזור.
אני לא יודע, אם אנחנו, לגבי השגת המטרה, אני חושב שהוא קצת, כן, אני חושב שהוא פגע בעצמו, אני אגיד לך מה. גם הרדן, אגב, לא כזה תמים, כן? הוא, כדי שירצו אותו בטרייד וירצו לשלם עליו, כמו בפנטזי. אני בא אליך נגיד עכשיו עם הרדן ואומר לך וואלה בוא מה אתה נותן לי עליו. אם אתה רואה שהוא עושה דברים כאלה אז אתה פחות תרצה לקחת את הסיכון או תרצה לקחת סיכון במחיר יותר נמוך.
כן.
וככה זה גם שם. עכשיו אני אגיד לך מה. הרדן הוא סוג של ניסה להפעיל לחץ בכל מיני אמצעים. מסוף העונה אמרו שהוא לא, אחרי שהם הודחו, אמרו שהוא לא רוצה להישאר בגלל דוק ריברס. אחר כך אמרו שהוא לא רוצה להישאר כי הוא רוצה לחזור ליוסטון, כשאלה שמועות שבכלל עוד היו כבר מסוף העונה, ממהלך העונה, שלוואלה השנה הבאה הרדן רוצה לחזור ליוסטון. עכשיו, זה היה ברור שזה היה ניסיון להפעיל לחץ. אבל זה גם סוג של משדר להנהלת יוסטון של שמה, להנהלת פילדלפיה של שמה. אתה לא ב-100% איתנו. הרי אמרת שאתה מחויב בזה, ואתה רוצה מקס. עכשיו, היה כמה דברים במקביל שהיה ברור שמישהו שם מחרטט. כי מצד אחד יוסטון היה דיווחים שארדן רוצה לחזור ליוסטון ויוסטון רוצים להחזיר אותו. כשכבר שנה שעברה שאלנו פה למה ליוסטון לעשות דבר כזה, זה לא מתאים לטיימליין, בלה בלה בלה. אבל מסוף העונה, מצד אחד יש שמועות שארדן רוצה לחזור ליוסטון, מצד שני שיוסטון מתעניינים בפרד ון וליט. שזה לא כל כך הולך ביחד.
כן, ממש לא הולך ביחד.
ואז אתה רואה שעוד הפעם מתגברים השמועות שיוסטון בכלל רוצים את פרד ון וליט, ואז פתאום אתה רואה את ההדלפות והשמועות שהרדן שוקל ויש סיכוי שהוא יחזור לפילדלפיה. וכאילו, ואז ימים ראשונים של הפרייג'נסי יוסטון מחתימים את פרד ון וליט, ודי ברור לך שזה הכל היה בולשיט, כי יוסטון, אם הם היו רוצים את ארדן, הם היו מחתימים את ארדן ולא רצים מיד על ון וליט. אז כנראה שכל הדיווחים שם שרצון הדדי בין ארדן ליוסטון כן הגיע מאיזה הדלפות של מישהו שניסה לייצר סיטואציה לא נכונה. אגב, דברים שסוכן עושה. אבל זה כן היה איפשהו ניסיון למשחק נגיד מלוכלך של הרדן, שכן אפשר להגיד מצד פילדלפיה, אוקיי, הוא עושה דבר כזה, אז אנחנו גם יכולים להגיד שוואלה, לא בא לנו, לא, אז הבטחנו, אתה גם פצוע, גם עושה איתי משחקים, גם זה, וואלה, לא רוצה לתת לך מקס. אפשר...
אני חושב שמקס זה משהו שכאילו לא אמור... במצב הנוכחי, לשלוש שנים, אני גם, כאילו, אתה יודע, אם אין הסכם מתחת לשולחן, כאילו, זה חוזה לא טוב לפי...
כן, שימו לב אגב ש... מה? ג'רמי גרנט, אנטוני דייביס וג'לן בראון, זה היחידים שקיבלו חוזים לשלוש שנים ומעלה, בקיץ.
כן.
כולם קיבלו חוזה לשנה או שנתיים. אז, וגם דווח שפילדלפיה כן רצו לתת לו חוזה קצר. בכל מקרה, לחזור לשאלה, ארדן הוא לא מוסיף למטרה שלו, הוא די פוגע בערך הטרייד של עצמו, והוא עשה את זה עוד מסוף שנה שעברה, כשהוא עשה את המשחקים האלה עם אני חוזר ליוסטון, אני חוזר ליוסטון, הנה תראו יוסטון רוצים אותי, ויוסטון כששואלים אותה מה, אנחנו בכלל בקטע של ונבלי.
השאלה אבל היא לגבי מורי, כי בסופו של דבר ארדן מסיים חוזה בסוף שנה, וזה אומר שמורי ישחרר אותו, יצטרך לשחרר אותו בחינם. אז פה נשאל את השאלה, האם אתה יודע, כי ופה אני לא יודע אם הוא מזיק לעצמו בהפעלת לחץ הזה.
אם הוא אכן ישחרר אותו בחינם, ולא נגיד, כן, אני יודע, יפעילו את הסעיף הזה.
כן, נכון. וואו, טלנובלה רצינית.
נכון, זה מזל שיש לנו מה לעשות באוגוסט.
ממש, בוא נע... לצד ה-WWE, זה באמת, זה הטלנובלה הכי גדולה של, שלנו הגברים. מה זה? סליחה על ה... אם יש למישהו בעיות עם מגדר וזה, נשמע מאוד...
תראה, טל הראל שואל כמה קילו הרדן צריך לעלות כדי שדריל מורי יסכים לשחרר אותו.
וואי, ראיתי היום פוסט ענק, וואי, נקראתי מצחוק. אתה יודע על מה אני מדבר?
לא.
שהרדן... עומד מול הארון בגדים,
עם החליפת שומן.
עם החליפת שומן, שרשום Hello, good friend, משהו כזה, וואי, נקראתי משחוק.
אתה יודע למה הבדיחות על החליפת שומן? כי אז הוא היה רופא למשחקים של יוסטון, והוא נראה ענק.
נו כן, הוא ברור.
שבוע אחרי זה,
בברוקלין,
הוא פתאום נראה כזה, לאן הוא אלה עם כל זה.
ברור שאני מכיר את הסיפור, וואי, זה היה, באמת זה היה הורג מצחוק. וכן, אנחנו נראה, בוא נגיד כזה דבר, אם יש מישהו שיודע לעשות שטיקים, זה ארדן, אנחנו נראה הרבה שטיקים, הנה אמרת את הנוסע ללא כסדה, אנחנו נראה הרבה שיט כזה, הרבה שיט כזה.
כן, יש שאלה של עמרי עובדיה, מה לדעתכם הליגה יכולה לעשות? כדי להילחם בתופעת ההרדנים ולילרדים.
אני חושב שהליגה לא יכולה לעשות יותר מדי. אני גם אגיד לך למה. כי בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על זה בתור, אתה יודע, אנחנו רגילים לחוקי ליגה מסוימים, אבל בסופו של דבר חוקי הליגה, אם אתה משווה אותם לחוקי העבודה במשק, הם כאילו הרבה יותר נוקשים נגד העובד.
נכון.
הרבה יותר נוקשים נגד העובד, כאילו מה זה, דמיין לעצמך אותך בחברה, שמישהו פתאום אומר לך, אתה יודע, בלי התראה, בלי כלום, מכרתי אותך לחברה אחרת, אתה עובר לעבוד בחברה אחרת, במדינה אחרת, כאילו, זה... אז אני לא יודע, כאילו בסופו של דבר, השחקנים ברגע שהם מודעים לכוח שלהם, וברגע שהם מבינים, בסדר, מבינים שלליגה אין הרבה מה לעשות, אני באמת לא יודע איזה צעדים שאתה יודע, יתקבלו באופן חוקי, אפשר לעשות.
יש צעדים בקטנה, כמו הסעיף הזה שדיברנו עליו, שאם הוא לא מגיע, אז בעצם החוזה שלו לא מומש, ואז הוא לא הופך לשחקן חופשי, אלא נשאר כיתה נקרא לזה, וצריך לחזור על זה שוב.
זה טוב לעונה האחרונה.
נכון. יש...
זה לא משפיע על לילארד.
כן, יש סעיף בהסכם השכר החדש, שגם לא משפיע כל כך על לילארד, שאם אתה... זה יותר סעיף בן סימונס נקרא, שאם אתה על חוזה סופרמקס, ואתה מבקש טרייד, אז אתה מאבד את הסופרמקס, וזה יורד למקס רגיל. מיד עם הטרייד.
וואלה.
כן.
וואלה.
אבל שוב, זה צריך שהקבוצה שביקשת ממנה את הטרייד, אז שוב, תלך לליגה וסוג של תלשין. ולא בטוח כמה לקבוצות תהיה את האינטרס אכן להלשין ולהתחיל לריב עם הסוכנים. אני לא יודע מה באמת יש לעשות. מה הקבוצות יכולות לעשות. מה הקבוצות, הליגה?
כן, קשה, קשה מאוד, אתה יודע, אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים שפשוט, אתה יודע, חוקית יהיו קיצוניים מדי ואי אפשר יהיה לעשות איתם כלום. כי עוד פעם, כי אתה ממילא ארבע צעדים מעל, כאילו משהו באמת חוקי, אתה יודע, בשוק החופשי.
כן, אגב, העלית נקודה מעניינת, שארצות הברית עיר היא מדינה מאוד קפיטליסטית, אבל הספורט שם, כדורסל, בייסבול, פוטבול, כל אחד במידה כזו או אחרת, הוא מאוד סוציאליסטי, מאוד תרבות סוציאליסטית. כן. ובאירופה זה אגב בדיוק הפוך, באירופה התרבות היא סוציאליסטית, אבל הספורט שם הוא מאוד קפיטליסטי.
אבל הקטע באירופה, שהליגות הפנימיות הן די כאילו, אתה יודע, תסתכל על הכדורגל, והליגות הפנימיות הן די כאילו ארוסות, הליגה היחידה שמעניינת, כמעט היחידה, לא היחידה. כן, יש עדיין, אתה יודע, יש כמה קבוצות אליט באנגליה, כמה קבוצות אליט, אבל זה אותן קבוצות אליט באנגליה, בצרפת זה קבוצה אחת, בספרד זה שתיים, אולי איזה הבלחה פה ושם של קבוצה אחרת.
שתיים וחצי, אתלטיקו גם כן.
סבבה, אז אמרתי, פה ושם הבלחה של קבוצה אחרת.
לא, זה לא הבלחה, לא, אתלטיקו בדרך כלל זה השלילי, כמעט תמיד המקום השלישי.
לא, סבבה, אני מדבר על אלופות, על מי שבאמת מתחרה על אליפות. בכל מקרה, זה לא משנה, שתיים, שלוש, הנקודה היא, שזה המצב שהם מנסים למנוע ב-NBA, כי ב-NBA כאילו, אתה יודע, אין להם באמת כלים לגרום לשחקן לבחור לשחק במקום כמו מינסוטה על ניו יורק בלי הגבלות כאלה. איזה שחקן בר דעת כאילו יעשה זה לעצמו? ואתה יודע, הליגה רוצה תחרותיות, הליגה, אתה יודע, נושמת על התחרות, הליגה נושמת על המעגל הזה, שאתה יודע, שתיקח מרחק של עשור ותראה את הארבע קבוצות במקום האחרון, פתאום ארבע קבוצות במקום הראשון בקונפרנס, כאילו.
כן. כמו שבתחילת העונה הקודמת היה, כששתי הראשונות היה במערב, דאלאס וניו אורלינס, ואז חזרו על זה ש... לא דאלאס וניו אורלינס, ממפיס וניו אורלינס, סליחה. ואז חזרו לזה שכמה שנים לפני זה דראפט. שתי הראשונות שבחרו זה ממפיס וניו אורלינס.
כן, בדיוק, בדיוק. אז ברגע שב-NBA זה לא יהיה ככה, ואתה יודע, ואתה באמת תאפשר לקבוצות, אתה יודע, ולשחקנים מעברים חופשיים, אז פשוט הם יתרכזו בלוס אנג'לס, והם יתרכזו בניו יורק, והם יתרכזו בכל המרכזי התרבות, בכל המרכזים, איפה שיש הכי הרבה כסף, ואתה לא תראה אנשים בדנבר, ואתה לא תראה שחקנים בדנבר, אתה לא תראה שחקנים בכל שוק קטן, אתה לא תראה שחקנים בדטרויט או שיקגו, כאילו, ואתה לא תראה...
שיקגו זה לא שוק קטן.
זה לא שוק קטן, אבל זאת עיר ענייה באופן יחסי, כן? כאילו...
העיר השלישית השלישית או הרביעית בגודלה בארצות הברית.
לא, נכון, זה שוק גדול, אבל זאת לא עיר עשירה, אוקיי?
זהו שדווקא, כן, יש שם כמה דברים.
אוקיי, בסדר, אני נמחק את שיקגו, הנקודה שלי ברורה, בסדר?
כן. כן, ברור, לא יהיה בכל מיני קליבלנד, מינסוטה כאלה.
כן, מינסוטה אף אחד לא התקרב לשם אפילו רק בגלל המזג אוויר, כאילו.
כן, אף אחד מנסים לברוח משם גם עכשיו.
בדיוק, אתה מבין, כאילו, אז אתה מציע מקומות לא אטרקטיביים, ובאירופה, עוד פעם, איפה זה נשבר? כי באירופה יש לך, אתה יודע, את הליגה האירופית, כאילו, את ה-Champions League. ושם כל הקבוצות הכי עשירות בכל מדינה מתחרות, ואז יש מידה מסוימת של תחרותיות. אוקיי, שעוד פעם, גם היא, אתה יודע, לא בין 50 קבוצות, כן?
כן.
אבל עדיין, יש תחרות, יש תחלופה של אלופה, יש כאילו, וזה, וב-NBA אתה לא יכול להרשות לעצמך את המודל הזה.
נכון. טוב, זה קצת איזה אוף טופיק
כן, אכלתי את הראש. יאללה, בוא נתקדם.
תרבותי, אנתרופולוגי. כן. קומוניזם, סוציאליזם, קפיטליזם, כן. טוב, בקטנה כזה, על המונדו בסקט, יש לך משהו מעניין? ראית את המשחק נגד ספרד?
לא, לא ראיתי. אני מעניין אותי ליטה, מעניין אותי ליטה. סבוניס משחק, תגיד.
כן, סבוניס אמור לשחק.
זה, yeah. זה מדהים אותי, זה באמת מדהים אותי. זה, אני, אם יש משהו שמביא לי עצבים, זה זה שיונס כן. זה הכוכב הגדול שנבחרת ליטה. זה מטריף לי את השכל, זה מטריף לי את השכל. באמת, כאילו.
לא, וזה שמי שהוביל את נבחרת ספרד זה סנטי אלדם, זה בסדר.
אני מפספס איזה שם ענק בספרד ש... שאמור להוביל אותם במקומו?
לא, לא. יש לך את האחים ארנן גומז אם אתה ממש רוצה, אבל הם כבר לא בליגה.
אז סנטי אלדם הזה כרגע מה יש לספרדים, אבל פה יש לך את סבוניס, שאיכשהו בנבחרת הוא כאילו שחקן... שחקן משני, זה מטריף אותי, כאילו, סרביה, כמה זמן לקח להם עד שהם התחילו להשתמש ביוקיץ' בתור מנהל משחק, וגם זה מנהל משחק משני, כי מי שמנהל את המשחק שם קודם כל זה משמו, נו,
כבר לא תיאודוסיץ'.
לא, אז נו, זה שהגיע עכשיו ל-NBA השנה, נו.
וסילי מיצ'יץ',
מיצ'יץ'. בסדר, כאילו, כמה זמן? איזה, כאילו, איזה חשיבה מקובעת. מדברים על הכדורסל האירופאי, איזה, אתה יודע, כל החרטוטים האלה על יסודות וכדורסל חכם, לעומת ה-NBA, האתלטים ובלה, בלה, 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 בלה. אין, אתה רואה כדורסל אירופאי שלא מסוגל, ברמת הנבחרות, לא מסוגלים לעכל את העניין שסנטר זה מנהל ההתקפה הראשוני שלך. לא מסוגלים, לא מסוגלים. יוקיץ' המוסר הכי טוב בעולם, אוקיי, כרגע, ועדיין מי שמנהל את ההתקפה, המנהל העיקרי זה מיצ'יץ', כאילו יוקיץ', זה התחלק בערך 50%, אבל עדיין, זה מאוד ברור. ליטה, אתה בכלל לא רואה את סבוניס מנהל התקפה, כאילו זה בכלל, הוא סתם, הוא מאבד את כל האג' שלו שם.
כן, אבל אתה צריך לזכור שנבחרות אירופאיות, ישראל לא כל כך מצליחה בזה, הן כן בונות נבחרת צומחת. נבחרת שאנשים משחקים כבר על אוטומט, כי זה אותם תרגילים ש... ועם אותם אנשים שמריצים כבר 5-6-7 שנים.
סבבה, אז... אפשר שנות, אחי, אפשר שנות. אפשר שנות.
אז יש שם הרבה, לא, יש הרבה יותר העדפה ללכת על ה... כן על הקטע של האוטומט, כן על הקטע של ה...
יאללה, סבבה,
מה שאנחנו מכירים.
זה מנמיך לך את התקרה מאוד. כשיש לך שחקן עם כל כך הרבה איכויות... כשיש לך שחקן עם כל כך הרבה איכויות כמו סבוניס, ואתה לא מנצל אף אחת מהם, בשביל שחקן כמו יונס, שעוד פעם, אחלה שחקן, אחלה כאילו פינישר, אנחנו מדברים על שני שחקנים, ברמת ה-NBA שני שחקנים בלבל אחר. בסדר. יש לך שחקן...
רגע, מה, אתה היית מעדיף שישחקו עם סבוניס כ-5?
הייתי מעדיף לנסות למקסם את האופציה של סבוניס. יודע מה? היה לנו כזה דבר בנבחרת ישראל. סבבה, היה לנו את קספי וליאור אליהו, ב3 ו4, היה איזשהו קמפיין שראו שזה פשוט לא עובד. פשוט לא עובד, ובאיזשהו שלב, אני כבר לא זוכר את המאמן, הוא הוריד את אליהו לספסל, והתחיל לשחק עם 3 נמוכים, בסדר? וזה עבד. וזה התחיל לעבוד. אחרי שזה קרה, זה התחיל לעבוד. והם היו שני הכוכבים הכי גדולים. אני ממש לא זוכר מתי זה היה, כאילו, תשאל אותי עוד פרטים, אני רק זוכר את הקטע הזה. בסדר, שזה לא עבד ביחד, והוא עשה את הבחירה של להוריד שחקן יותר טוב, בשביל לנצל את השחקן הכי טוב. ופה, בעיניי, לפחות היה צריך לעשות איזשהו ניסיון כזה.
אני חושב שדווקא כן אנחנו נראה, תשמע, סבוניס מאסטר של הנדאופס, ואני חושב שבנבחרת ליטה הוא כן עושה את ההנדאופס האלה.
אני לא רואה את זה מספיק, אחי. אני לא רואה את זה מספיק, בשום שלב לא ראיתי את זה מספיק. בטוח, ובטוח זה שהוא משחק, אתה יודע, רחוק מהסל, אתה יודע, לצערי הוא לא פיתח מספיק קליעה, אז, אז, וואו, אני כבר עייף. זה שהוא משחק רחוק מהסל, פוגע בו, אוקיי? ופוגע, אתה יודע, פוגע בתפוקה שלו, ולדעתי פוגע בנבחרת. עכשיו, וואי, היה לי משהו להגיד, היה לי משהו להגיד. לא משנה, קיצור, נראה לי מצינו את הנושא. אם אני אזכר בעוד משהו, בטח אני אקפוץ ואני, במה שרציתי להגיד, אני אקפוץ ואני אצק לך אותו באמצע.
טוב. טוב, אז בואו נלך על כמה שאלות גולשים שלא קשורות להרדן, ויאללה. טוב, תתתן, האם עמית זרח, האם לדעתכם בעוד כמה שנים אחד מבין ג'וש גידי, ג'לנה, וויליאם סגארד, או צ'ט הולמגרן יגיעו לרמה של שי גילג'וס אלכסנדר?
שמע, להגיע לרמה של שי זה להיות, אתה יודע, All-NBA. שמות, קשה לי להאמין, אני אקח את האימור הסביר ואגיד לא.
אוקיי, שאלה של טל שקודם קצת פספסני, הזווית של אמביד, האם לדעתכם זה הקש שישבור את אמביד, ועכשיו הקמרוני יבקש טריד?
א', אני לא זוכר באיזה רשת חברתית, הוא הוריד את פילדלפיה מה...
בטוויטר.
בטוויטר, כן. הוריד את פילדלפיה מכאילו מהמקום, כאילו מהמקום שהות כן. שלו. בעיניי, אם ארדן עוזב, ואין איזושהי תמורה, והם לא, עוד פעם, והם לא בונים קבוצה מספיק טובה לעבור את הסיבוב השני, כן. אמביד הוא המלך בלהאשים את כל העולם, ולמצוא את כל האשמים בכישלונות שלא יש תביעת יד גדולה בהן, וזה לא יהיה אחרת הפעם, וכן, סביר להניח שאם זה ייגמר עוד פעם בכישלון כזה, הוא ימאס לו.
אוקיי, אוריה שי שואל, כמה משפיעה הזיבה של בראון על דנבר, ובכלל, האם לדעתך הם פייבורית במערב?
את מי שאלת? את מי שאלת, אוריה? מה חשבת שאני אגיד לך שהם לא פייבוריטים? פייבוריטים! פייבוריטים ברורים. ואני אגיד לך, אני לא מאמין שאני אומר את זה, בסדר? אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני חושב שרג'י ג'קסון, ייתן עונה סבבה. אימאלה, איך זה יצא לי מהפה, אני לא יודע.
כן, אתה בוחר אותו בדראפט, בפנטזי?
מה פתאום, ברור שלא, אני לא מדבר רמה סבבה ברמה הזאת. סבבה ברמה שאני לא אשב עם תת מקלע מול הטלוויזיה, ואשבור אותה כל משחק מהשטויות שהוא עושה. לא, יש לי תחושה טובה לגבי, לא יודע, תשמע, דנבר, ברור שבראון הוא קריטי, אוקיי? שחקן שהיה קריטי, לאורך כל הפלייאוף, גם במהלכים ספציפיים, שאתה זוכר כמו הריבאונד, התקפה שלו במשחק הרביעי נגד הלייקרס, וגם שחקן, ובסוף נגד מיאמי גם, וגם שחקן שאתה, כאילו גם מבחינת סטאץ, וגם מבחינת, אתה יודע, מהלכים אישיים, זכירים, כאילו, שעשו הבדל. והוא עבדה מאוד מאוד גדולה, ברור, הוא היה על חוזה מצחיק, ועכשיו הוא על חוזה מצחיק לצד השני קצת. אבל שיהיה לו לבריאות. אבל אני מאמין שיש להם מספיק בשביל לפצות על זה. אני כן, לא, ברצינות, אני חושב שרג'י, אני חושב שנתנו לו, אני לא חושב שנתנו לו סתם חוזה חדש, כאילו... אני חושב שנתנו לו ללמוד את המערכת, אני חושב שהכינו אותו לקראת השנה הזאת, כאילו, ויש שם את פייטון וואטסן שאמור לעשות קפיצה, ויש שם את, נו, בראון, השני, הלבן, קריסטיאן בראון,
בראון, נכתב אחרת גם כן בראון.
סבבה, אז קריסטיאן בראון שגם אמור להשתפר, ונראה לי שמבחינת גבוהים הם סומכים או רוצים לסמוך על זיק נאג'י השנה יותר. אנחנו נראה בסופו של דבר בשוליים הם נחלשו. הגרעין המפלצתי שלהם זה אותו גרעין, וכל עוד אין פציעות אז לדעתי הם פייבוריטים, וגם אם זה ילך יותר קשה משנה שעברה בפלייאוף הם עדיין הפייבוריטים שלי.
אוקיי, ונסיים עם עוד איזה שאלה של גולש, שאולי אתה מכיר. מה דעתכם על ג'ון קולינס? עומר קומר.
עומר קומר. תשמע, הוא אפס. אחלה קולינס, מה? ייתן אחלה עונה ביוטה, וואלה. שחקן, שווה לבחור אותו בחירה 70 כזה בפנטזי, אחלה, ייתן תפוקה.
כן, יפה. טוב, יש משהו שלא דיברנו עליו שרצית לדבר עליו?
וואו, אחי, חפרתי כל כך הרבה, מיצינו הכל, דיברנו על הכל, וואלה.
טוב, בוא תזכיר לאנשים איפה אפשר למצוא אותך.
אז קודם כל, אגב, day to day אני אגיד לך משהו אחד טוב שיצא מזה, שהפסקת להגיד לי, תפתח כבר טוויטר. אז קודם כל, אפשר בטוויטר, עדיף לעקוב אחרי day to day ולא אחרי, אני גם נמצא בטוויטר, תור זילבר day to day, או אריק זילבר day to day, לא משנה, קיצור, תעקבו אחרי day to day פנטזי, שם אנחנו מעדכנים, שם כל העניינים, שם כל הכיף קורה. זה מבחינה הזאת, איפה עוד? יש לנו את הפודקאסט שלנו, שאתם בשמחה, אם מעניין אתכם פנטזי, תקשיבו.
וגם אם לא, אז אפשר להוציא משם תובנות גם לסתם אוהדים שלא בפנטזי.
מעולה, אחי, מעולה. הוא כיף, הוא זורם, הוא רץ טוב בפודקאסט, אבל כאילו מי שלא מתעניין בפנטזי, קשה לי להאמין שימצא בו עניין, כאילו. אנחנו לפעמים מתעקשים, כאילו, אתה יודע, לדבר בשפה של סטיות תקן וכאילו ברמה של פנטזי. אבל אתם מוזמנים להקשיב, למה אני מונע מאנשים להקשיב לי? אני לא יודע. כן, דרור, אתה צודק. וזהו.
טוב, אז תודה שהצטרפת.
תודה שהזמנת, כרגיל.
ותודה לכם שהזמנתם, ויאללה, ביי.